פסחים דף ממזיין. למדנו בעמוד הקודם מחלוקת בין רב חסדה לרבה. כידוע, מותר לאדם לאפות ולבשל ביום טוב, כמו שכתוב התורה, לא תעשה כל מלאכה, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. שאלה היא מה הדין כאשר האדם הזה עושה מלאכת אוכל נפש, אבל לא לצורך יום טוב, אלא לצורך חול. רב חסדה אמר, לוקה, למה? עבר עליו שכתוב בתורה, לא תעשה כל מלאכה. מה שהתורה התירה, צורך אוכל נפש, זה רק לצורך יום טוב. לעומתו רבה אומר, נכון שבעיקרון היינו צריכים לחייב אותו על כך מלכות, אבל היות שזה לא ברור שהוא עשה את זה בעצם עבור יום חול. כי הרי אילו היו מזדמנים לאורחים, היה נותן להם את זה ביום טוב לאכול. אם כן נמצא שהדבר הזה לא בהכרח שצורך חול. זה שאומר, הועיל ואם יקל עלי אורחים, אילו יזדמנו לאורחים ביום טוב, הוא ייתן להם את זה גם כאשר עכשיו עד לא יזדמנו לאורחים, מכל מקום הוא לא עבר, הוא לא לוקה ונענש על כך. על כך הגמרא מנסה להכריע במחלוקת הזאת, וכאן אנחנו ממשיכים הלאה. את יבה לחם הפנים נאכל לתשעה, לעשרה ולחד עשר, לא פחות ולא יותר. כלומר, יש מצווה בבית המקדש להכין לחם שנקרא לחם הפנים על שם הצורה שלו, ושמים את זה על השולחן לחם הפנים ביום שבת קודש, ואוכלים את זה בעבור שבוע. שבוע הבא, אז בשבת מביאים לחם חדש, מסלקים את הלחם הקודם ואוכלים אותו. עכשיו אומר לנו התנה, לחם הפנים נאכל בדרך כלל ביום התשיעי להכנתו, לפעמים גם נאכל ביום העשירי, ולפעמים נאכל גם ביום האחד עשר. כיצד? כדרכו לתשעה, נאפה בערב שבת, נאכל בשבת לתשעה. דהיינו, לחם הפנים לא אופים אותו ביום שבת, אלא ביום שישי. ממילא יש לך את יום שישי, יום שבת למחרת שהנחנו אותו על לחם הפנים זה כבר היום השני, עד שבוע הבא ביום שבת זה עוד שבעה ימים, סך הכל תשעה ימים מיום האפייה שלו. ממשיך התנא ואומר, חל יום טוב להיות בערב שבת, נאכל לשבת לעשרה. שני ימים טובים של ראש שנה, נאכל לשבת לאחד עשר. לפי שאינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. אומר התנא, אם ביום שישי חל יום טוב, אין אפיית לחם הפנים דוחה את יום טוב, ולפיכך מה עושים? אופים אותו ביום חמישי. ממילא אופים אותו ביום חמישי, זה יום הראשון, יום שישי זה יום השני, ביום שבת זה יום השלישי בעצם לאפייתו, אז מניחים אותו על שולחן לחם הפנים ואוכלים את זה בשבוע הבא ביום שבת. נמצא שיש פה סך הכל עשרה ימים מיום האפייה. ואם חל שניים טובים של ראש השנה, חמישי ושישי, אם כן נמצא חמישי, אז אופים אותו מתי? ביום רביעי. אז רביעי זה יום הראשון, חמישי זה יום השני שלו לאפייה שלו, שישי זה יום השלישי לאפייה שלו, יום שבת זה יום הרביעי לאפייה שלו, עד יום שבת הבאה זה 11 יום מאפייה שלו. אין מציאות של יותר מזה ימים, יותר מ-11, ואין מציאות של פחות מ-8 ימים, מ-9 ימים. כך כותב התנא. עד כאן דברי התנא, הוא מסביר מדוע, מפני שאין יום טוב, אין אפייה של לחם פנים דוחה לא את השבת, ולכן לא אופים את לחם פנים ביום שבת, וגם לא דוחה את יום טוב, ולכן לא אופים את זה ביום שישי, אם חל יום טוב להיות ביום שישי. מקשה הגמרא, והיא אמרת, צוחי שבת נעשים ביום טוב, אמה אלא דחי יום טוב. למעלה למדנו, כאשר הקשה רבה על רב חסדה. לפי דבריך, שאתה אומר שאין איסור, שאתה אומר שיש איסור לאפות מיום טוב לחול, כי לא אומרים סברת הועיל. אם כן, מדוע עושים כל פעם עירובי תבשילין וזה מותר? איך יכול להיות? הרי, לפי דבריך, אדם שאופה לא לצורך יום טוב, יש בדבר הזה איסור תורה. אז איך אפשר לבשל מיום טוב לשבת? ענה לו על כך רב חסדה ואמר, באמת, מן התורה יש איסור לאפות לא לצורך יום טוב, אבל לצורך יום טוב מותר. כמו שצורך יום טוב מותר, גם לצורך שבת הדבר מותר. למה? יום טוב ושבת היינו הך, זה שתי מקרים, ימים טובים של עם ישראל, אז זה מותר. ואין בזה חשש. אבל אם זה לא לצורך מותר שבת, רק בזה יש איסור תורה. יקשה לו על כך רבה, אומר לו, אם כדבריך, שאתה אומר שביום טוב, זה בעצם אין שום איסור מן התורה לפות צורך שבת, למה? כי זה נקרא ממש שבת, יום טוב זה היינו הך, זה צורך שבת. אם ככה, מדוע אם חל יום טוב להיות ביום שישי, לא הופיעים את לחם פני ביום שישי? הרי אין שום איסור לפות ביום טוב לצורך שבת. ענה לו, שבות קרובה התירו, שבות רחוקה לא התירו. יש הבדל. נכון שמן התורה מותר לאדם לאפות מיום טוב לשבת, זה כמו שאתה אופה לצורך יום טוב עצמו. זה מותר גמור. זה לא בלי סברת הועיל. לא, אלא זה מותר שזה יותר גמור. אף על פי כן, מדי רבנן הדבר הזה אסור. למה? אף על פי שיתירו לבשל מיום טוב לשבת שסמוכה ליום למחרת, אבל כאן היות שלחם פנים נאכל רק ביום שבת הבאה, זה נקרא אסור מדי רבנן לאפות מיום טוב לשבת הבאה, צריך שזה ערב תבשילין. אבל לשבת הקרובה, אז היתירו עד ערב תבשילין. לשבת הבאה, אז לא התירו חכמים את האיסור שבות הזה. שבות רחוקה לא התירו. אתה צודק, מדאורייתא, היה מקום להתיר לאפות לחם הפנים. למה? כי זה לא בגלל איזה סברה דחוקה, כי הועיל, זה לא בגלל הועיל, זה מותר גמור. כמו שמותר לאפות מיום טוב ליום טוב, מותר לאפות מיום טוב לשבת אחרת, רק משום שבות רחוקה לא רצו להתיר. אומרת הגמרא, רשב"ג דאמר, משום רבי שמעון בן הסגן, שאומרים שכוונה רבי שמעון בן רבי חנה סגן הכהנים, שמה הוא אומר? שדוחה את יום טוב ואינו דוחה את יום צום, כלומר, אם חל יום טוב להיות ביום שישי, הוא סובר שמותר לאפות לחם פנים ביום שישי. אבל אם חל יום צום, דהיין יום הכיפורים, חל להיות ביום שישי, בדורנו זה לא חל. אחרי שעושים עדי עברו, בזמן התנאים היה, בזמן בית המקדש היה אפשר שיחול יום הכיפורים ביום שישי. אומר, אינו דוחה את יום צום. לפי דבריו, מה ייקה לממר? הרי אתה אומר שבעצם הדבר הזה הוא שבות רחוקה, ולכן חכמים לא רצו להתיר, כי זה בעיני הבריות זה מוזר. אם כן, מדוע באמת מותר לאפות ביום טוב לפי דעת רבי שמעון? אומרת הגמרא, בהפליג, נחילים, זו הנקודה בעצמה שחלוקים בה רבי שמעון בן הסגן וחכמים. לפי דעת חכמים, שבות קרובה התירו. אם חל יום טוב להיות בערב שבת ואתה מבשל לשבת הקרובה, אז אמת מותר. אבל אם אתה מבשל את זה לצורך שבת הבאה, שבות רחוקה, לא יתירו. ואם לפי דעת משמעון בן הסגן, הנה חינמי, אפילו אם אתה מבשל את זה, התעופה את זה לצורך שבת הבאה, למרות שבות רחוקה, גם כן יתירו. מתיר רב מרי, שתי הלחם אינן הנאכלות לא פחות משניים, ולא יותר על שלושה. כיצד? נאפות ערב יום טוב, נאכלות ליום טוב, לשניים. חל יום טוב להיות אחר השבת, נאכלות ליום טוב לשלושה, לפי שאינה דחה לא את השבת ולא את היום טוב. והיא אמרת, צוחי שבת נעשים ביום טוב, השתה, דשבת ביום טוב שרי, דיום טוב ביום טוב, מבעיה. רב מרי רוצה עוד להקשות על דברי רב חסדה, שאמר שלא אומרים סברת הועיל. ומה הסיבה שמותר לבשל מיום טוב לשבת? זה לא מטעם כולה, זה לא היתר, אלא זה לא זה כי האיסור נדחה בלי סברת הועיל, לא, אלא זה מותר גמור. מה היתר הגמור? מפני שכתוב כאן בתורה, אך אשר יאכל לכל נפש בידו יעשה לכם, מותר לעשות צורך יום טוב, והוא הדין גם שבת של צורך יום טוב. מקשה על כך, כתוב במשנה, אם יש שתי הלחם, שתי הלחם זאת אומרת קורבן שמקריבים אותו ביום חג השבועות, שתי הלחם מהדבועה החדשה של החיטה. בפסח מקריבים את העומר זה מהסיעורים, בחג השבועות כבר התבועה של החיטה גם היא הבשילה, ואז מקריבים מזה קורבן שתי הלחם. אינן נאכלות לא פחות משני ימים מיום האפייה שלהם, ולא יותר עד שלושה ימים מיום האפייה. כיצד? אם זה נאפה בערב יום טוב, כלומר בכל חג שבועות רגיל, אז אופים את זה בערב יום טוב, ואוכלים את זה למחרת ביום טוב. אם כן, זה שני ימים, יום האפייה, יום האפייה והיום. ואם חל להיות יום טוב אחר השבת, שבועות חל ביום ראשון, אי אפשר לאפות זה לא ביום טוב ולא ביום שבת, מלאפים זה ביום שישי, אז כן, מיום שישי עד יום ראשון שבו זה נאכל, עברים סך הכל שלושה ימים. לפי שאינה דוחה האפייה של שתי הלחם, לא את השבת ולא את יום טוב. והיא אמרת, אם אתה אומר לי שצורכי שבת נעשים ביום טוב, אם כן, מדוע בעצם לא אופים את שתי הלחם בכל חג שבועות ביום טוב עצמו? למה צריך לפות את זה מיום לפני? הרי אפילו צורכי שבת נעשים ביום טוב. כבר חומר שצורכי יום טוב נעשים ביום טוב. הקושיה הזאת היא קשה רק לפי דעת רב חסדה. לפי דעת רבה אינה קשה כלל מפני, שלפי דעת רבה מה הטעם שמותר לאפות ביום טוב אוכל, כי מותר לך כרגע לאכול אותו. אבל אם כרגע אתה לא יכול לאכול, באמת זה אסור. אלא, מדוע אינו לוקח על כך, הועיל ואם היו מזדמנים לאוכים היה יכול להביא אותו. ולכן זו הסיבה שמותר בשבת, כי אתה אופה לחם ביום טוב, יום שישי, בשביל שבת קודש, הרי לך הורה עכשיו אתה לא צריך את זה. מכל מקום, אם מזדמן לך אורחים, אז אתה יכול עכשיו להביא להם לאכול. ולאף על פי שאין אורחים, זה מותר לשבת. ואילו כאשר אדם הזה אופה את שתי הלחם ביום טוב של שבועות, אי אפשר לאכול אותם כרגע. למה? עד שישחטו את קורבן המוסף של העצרת ויקריבו את הנסחים, ורק אז יהיה מותר לאכול. אז לכן לפי זה אומר רבה, לפי דעתי אי אפשר באמת להתיר לאפות שתי הלחם ביום טוב, כיוון שעכשיו זה לא ראוי לאכילה עד שתחל שתי, עד שחד כבשי עצרת, נסך את היין ורק אז, עכשיו זה לא ראוי לאכילה. מה תגיד לי הועיל ומה? הועיל להזדמן לאורחים, אז מה? אתה לא יכול להביא להם את הלחם הזה, לחם של הקדש. לפיכך אסור לאפות שתי הלחם ביום טוב. אבל לפי דעתך אתה רבה, איזה חרב חסדה שאתה אומר, לפי דעת חרב חסדה שאתה אומר, שהטעם שמותר לאפות מיום טוב שבת, זה לא בגלל שהועיל, הועיל אם מזדמן לאורחים, אז יהיה אוכל את זה עכשיו, לא בגלל עכשיו, לא צריך שיהיה ראוי עכשיו, אלא מותר לאפות צורך יום טוב, צורך שבת, אף פי שלא ראוי לה עכשיו. אם ככה, מדוע אי אפשר לאפות שתי הלחם היום ביום טוב, אף פי שזה לא ראוי לו עכשיו, עד שנשחט את כבשי עצרת ונסך את היין, מכל מקום מותר לאפות עכשיו, כל שזה צורך יום טוב, לא צריך שיהיה הרגע הזה. זה הקושיה שלו. עונה לו על כך רב חסדה ואומר, שנהתם דאמר קרא לכם ולא לגבוה. מה שהתורה התירה לאפות צורך יום טוב, זה דווקא דבר שהוא ראוי לאדם עצמו. גם אם אתה לא תאכל את זה עכשיו, תאכל את זה יותר מאוחר, זה בסדר. גם תאכל את זה בשבת, זה גם בסדר. אבל דבר שהוא מיועד לקודשי שמיים, אסור לאפות ביום טוב. תורה אמרה, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, לכם, ולא לגבוה. כאן זה שתי הלחם, זה עבור בית המקדש. ממשיכה גמרא אומרת רשב"ג, דאמר משום רבי שמעון בן הסגן, דוחה את יום טוב, מה יקל לאמר? סבר לה, כי אבא שאול דאמר, לכם, לכם ולא לנוכרים. מקשה הגמרא על התירוץ הזה. הרי לפי דעת רבי שמעון בן הסגן שאומר שבאמת מותר לאפות לשתי הלחם ביום טוב. כן, מה הוא יענה על הפסוק שכתוב, הוא לבדו יעשה לכם, משמע לכם ולא לגבוה? עונה הגמרא, הוא לא דורש כך. אומר אדרבה, אם מותר לצורככם, לכם, קל וחומר שמותר, צורכי שמיים, צורכי גבוה. אלא הפסוק שאמר יעשה לכם, בא למעט שלא לאפות לצורך גויים. שלח לי רב חסדה לרבה ביד רבחה ברב הונה. רב חסדה עכשיו כבר לא ראה את רבה, אבל מצא קושיה על דבריו, ושלח לו את זה ביד חכם בשם רבחה ברב הונה. אמר, לך תקשה לרבה, תגיד לו יש לי קושיה על שיטתו. מה קשה? מי אמרינן הועיל והתנן יש חורש תלם אחד, חייבים עליה משום שמונה לוויים. אומר לו, לך תגיד לרבה, לפי דבריך שאתה אומר, שאומרים, הועיל ואילו זה מלאוחים. אז היה לו בזה צורך יום טוב, לכן למרות שלא יזדמנו שמוחים, אז הוא לא לוקח על כך. אם ככה, יש קושיה, יש משנה שאומרת, יכול להיות שאדם יעשה עבירה של חרישה, חרש תלם אחד, וחייב על זה משום שמונה לוין. מהו? אדם שחורש בשור ובחמור, עשה צמד של שור וחמור, וחרש בהם את האדמה. אז ממילא קודם כל עבר פה על איסור של לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, איסור חרישה, הנהגה שמביא כליים. אם גם כן הם מוקדשים, שור וחמור היו שייכים לצורך הקדש. אומר רש"י, אם היו צורך הקדש, כמה לבינו עבר על כך? שניים. למה? עובר על השור שהוא קודשי מזבח. הרי כל בהמה שהיא טהורה, אסור להקדיש אותה לבדק הבית, אלא צריך להקדיש אותה למזבח. אז זה השור הזה ודאי שהוא שייך למזבח. שהוא קודשי מזבח, מה אדם עובר עליו? משום לא תעבוד בבחור שורך. בחור שורך עליו דווקא, אלו הדין כל בהמה שהיא קודשי שמיים, אדם עובר איסור לאו אם הוא עובד בזה. ולא רק זה, על החמור, חמור ודאי אפשר לעלות את זה המזבח. ממילא ודאי, אדם הזה יקדיש את זה אך ורק עבור בדק הבית. חמור שהוא קודשי בדק הבית, אדם עובר משום לאו שאדם הזה מעל. אדם שהוא משתמש בקדשים שייכים למזבח, לבדק הבית, אז יש בזה איסור של מעילה. אם כן, יש לנו כבר שלושה לבין. וגם, הוא זרע את זה כלאיים בקרם. הוא זרע כרמך כלאיים, והוא חרש וזרע שמה, הוא חרש את זה בשביל הכלאיים. כלומר, יש שמה גרעין של, של גפן וגרעין של חיטה, והוא בחרישה שלו הפך שמה את הקרקע כדי לחסות את הזרעים. נמצא שהוא בעצם עשה פה חרישה, שזה כמו זריעה. כמו שעשו זרוע כלאיים, אסור גם לבצע חרישה לצורך זרעי הכלאיים שנמצאים באדמה. זה חייב משום זורע. וגם היה אותה שנה שביעית, אז הוא עבר משום שדה חלות יזרע. וגם זה היה ביום טוב, אז משום לא תעשה כל מלאכה. וגם אותו החורש הזה מי הוא היה? הוא היה כהן והיה נזיר, שניהם אסור להם להתאמה. ואיפה אותו מקום שהוא חרש? זה היה בתוך בית התומעה, דהיינו במקום שיש שם הקבר. ושם הוא תוך כדי החרישה הוא פה, עובר ליד המת. אם כן, מלא סך הכל יש לנו פה שמונה לבין שהאיש הזה עובר. זה סיכום של המשנה. מקשה לו, רב חסדה ואומר לו, ואי אמרינן הועיל, החרישה לה להיחייב הועיל, וחזה לחסויה דם ציפור. ואם כדבריך, שהאדם הזה אומרים הועיל והיה מזדמן לו מצווה, אז מלא לא היה בזה איסור. אז אם כן מלא גם עכשיו שלא הזדמנה לו מצווה, זה לא נקרא שהוא עבר איסור ולוקח על כך. אם ככה, הרי אנחנו יודעים, כאשר האדם רוצה שוחט ציפור או חיה, חייב האדם לחסות את הדם שלו. וממילא, איך מכסים? צריך שיהיה עפר תיחוח, אני מדגיש תיחוח למטה, ולחסות זה עוד עפר מלמעלה, למה מדגיש תיחוח? אם יש לאדם למשל קרקע יצוקה, קרקע שהיא קשה, אי אפשר להשים את העפר הזה מלמטה. עפר, אגב זה לא דווקא עפר, הוא הדין אם זה נסורת, או כל דבר אחר, העיקר שזה חתיכות קטנים מפוררים, זה נקרא עפר. מבחים, הכיסוי הדם בעפר, צריך שיהיה עפר מלמטה ועפר מלמעלה. אם האדמה כאן חזקה, מוצקה, אז הוא לא יכול לחסות הדם. חייב האדם לרקח את האדמה, להפוך אותה לעפר, ואז על ידי כך לשחוט שם באותו מקום, ואחר כך לקחת עוד חול נוסף ולחסותו. ממילא, האדם הזה שחרש בו את הקרקע, לכאורה, אינו עובר על הלב של חרישה ביום טוב. מדוע? בני שאילו היה מזדמן לאדם הזה כל מיני חיות, עופות, לשחוט אותם, אז מלא הוא היה חייב לחסות אותם בעפר. איך יחסה? הוא חייב בהתחלה לפורר את האדמה כאן למטה על ידי החרישה, ואז הוא שוחט את הבהמה, ושהוא לוקח חול אחר. אז אם כן ימצא שעכשיו משהו חרש, זה שווה? זה הועיל. מה הועיל? הועיל בשביל לקיים פה מצוות כיסוי הדם בעפר. תגיד לי, אבל לא כיסה שום דם, לא צריך. לפי דבריך אתה אומר מספיק, הועיל ואילו היה מזדמן לו כל מיני תרנגולות לשחוט, אז הוא היה צריך את כל המקום הזה שיהיה עפר קדוש, כדי שיוכל לחסות אותו בעפר. ואם כן ממילא, אף על פי שב לא יזדמן לו שום תרנגולת לשחוט. מכל מקום, אינו לוקה. ומדוע התנה הזה אמר שהוא בעצם לוקה משום שמונה לבין? לא, לא צריך לקרות על כך כלום. אמר רפא בר שמואל באבנים מקורזלות. כאן מדובר שאותו אדם הוא חרש במקום שיש שם אבנים מקורזלות. ראשי גורס באבנים, תוספות גורסים באבנים מקורזלות, והם מפרשים מה זה מפורש מילת מקורזלות, לא כמו שראשי מפרש מסכת שבת מקורזלות כאן היחדות, אלא מפרשים אבנות מקורזלות, אבנים רכות. ממילא זה ראוי לזריעה, אבל מכל מקום לכיסוי הדם זה לא ראוי. למה? כי זה לא עפר, זה אבנים אבנים. בשביל לעשות כיסוי הדם צריך להיות משהו קטוש. ואם כן ממילא אי אפשר לבטל את הלאו שלא תעשה כל מלאכה שהוא חרש, כי הרי הוא עשה את זה לצורך מצוות עשה. מה מצוות עשה? מצווה של הקטישה לצורך כיסוי הדם. זה לא נכון, כאן אבנים קורזלות, אי אפשר לחסות בהם. מקשה הגמרא, ראויות לקודשן כי לחריד, כלומר, הרי אבנים הקורזלות האלו, אפשר לכתוש אותם בשינוי, וממילא אין בזה איסור תורה, וכיוון שאין בזה איסור תורה, כאשר האדם חרש את הקרקע שיש בה את האבנים המקורזלות הללו, הרי זה עדיין ראוי על ידי קטישה, שתהיה מותרת מדאורייתא על כל פנים, היא אפשר להשתמש בזה לצורך הכיסוי הדם, והואיל זה ראוי לכיסוי הדם, אם כן ממילא אין בדבר הזה איסור של חורש, כי זה עשה שכיסוי הדם בעפר דוחה את הלא תעשה שלא תעשה כל מלאכה. עונה הגמרא בצונמה, כאן מדובר שהוא חרש סלע, והיות שהוא חרש סלע, אז לכן מלע אי אפשר לכתוש את הסלע. אומרת הגמרא, ולכן העובר על לא תעשה כל מלאכה. שואת הגמרא, צונמה בר זריעה. עונה הגמרא, צונמה מלמעלה ועפר תיחוח מלמטה. כשהגמרא, אם מדובר כאן שהוא חרש סלע, אז הרי כאן מדובר שהוא זרע. איזה זרע? די, אפשר לזרוע סלע? אי אפשר לזרוע. אז אם כן, המציאות הזאת בכלל לא תיתכן. עונה הגמרא, למה לא? יש פה סלע מלמעלה, ולמטה יש לך עפר תיחוח. מלא כאשר הוא חרש את אותו סלע, אז נכון שהסלע עצמו לא ראוי לקטישה כלאחר יד, אבל מכל מקום זה הועיל לו שהוא בעצם יכול לזרוע מלמטה בעפר תיחוח שנמצא מתחת לסלע. נמצא שאיסור חרישה הוא עבר, שהוא חרש את הסלע. מצד שני, הוא לא יכול לקיים בדבר הזה מצווה אפילו על ידי הועיל, כי הוא אי אפשר לזרוע בצונמה, ולכן יש פה איסור. מקשה הגמרא, עדיין וטיפוק לה משום עפר תיחוח. הרי מכל מקום, האדם הזה, הוא, נכון שאי אפשר לטחון את הצונמה, ולכן אין פה לכאורה שום מציאות של קיום מצוות עשה, של אפשר לחסות בזה את האדם אילו יזדמן לו. אבל לא צריך שיתחן את הצונמה. אם אתה אומר שמתחת לצונמה הזו יש עפר תיחוח ממילא, מותר לך, תיאורטית, כן? אילו היה לך דם, מותר לך לחרוש את הצונמה כדי שיתגלה עפר התיחוח למטה, שראוי לזרעה מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם ראוי לכיסוי הדם, יש עכשיו עפר תיחוח למטה, מותר לחסות בו את הדם. ואם כן, שוב נשאלת השאלה, מדוע אתה אומר לי שיש פה בכלל לאו של חרישה ביום טוב? הרי אין איסור חרישה ביום טוב, זה ראוי בשביל לחסות באותו מקום את הדם. אלא אמרו ברבשי בטינה, וטינה בר זריעה הוא במתונתה. טוב, אומר הרבשי, לא, באמת אתה צודק, אבל כאן כל פעמים מדובר שהאדם הזה חרש במקום של טיט. מתגמר וחיטית זה מקום שהוא ראוי לזרע, מתגמר מתונתה, מה פירוש? מדובר, עפר כזה, תיחוח דביק, לא בדיוק תיחוח, עפר דביק כמו טיט כזה, כעין טיט. ואז אם אלא, בשביל כיסוי הדם, אי אפשר לחסות בו את הדם. מפני שהסברנו, במה מחסים את הדם דווקא עפר תיחוח? עפר שהוא חול, שחוק, כמו נסורת. אבל זה שהוא כולו דבק, אז אם אלא, אי אפשר לחסות בו את הדם. מצד שני, דווקא בשביל לזרוע שם, אין בזה בעיה כלל, אדמה תיחוחה ורקה ועם מים, זה מועיל מאוד. בסיכום, האדם הזה שחרש את האדמה הזו, מצד איסור חורש, למה הוא עבר חורש ביום טוב? כיוון שאי אפשר לחסות בזה את הדם. ומצד שני, האדם הזה עבר איסור חורש, כי באמת זה ראוי לזריעה. אילו, האדם הזה חרש קרקע כזו, שבאמת לפני זה לא הייתה ראויה לכיסוי הדם, ועכשיו ידי חרישה זה מיועד ראוי לכיסוי הדם, אומר רבה, לפי דעתי, אינו לוקח לאיסור חרישה ביום טוב. למה? הועיל. איתיבי הבאי, כשל, כתוב המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואוכלו לוקח חמש. אדם שבשל גיד הנשה ובישל אותו בחלב וגם אכל אותו, אז מה הדין? יש בו חמש מלכויות. מה? לוקח משום אוכל גיד הנשה, חמש, סליחה, דלגתי שורה, לוקח משום מבשל גיד ביום טוב. אמנם כתוב התורה, אך אשר יאכל לכל נפש בדו יעשה לכם, דווקא הדבר שמותר באכילה. הדבר שאסור באכילה, כמו גיד הנשה שאסור לאכול אותו, גם מלא אסור, גם מבשל אותו. אז דבר ראשון, מה פה איסור מבשל, דבר שאסור מבשל אותו ביום טוב. לא תעסקו מלאכה. דבר שני, לוקחי משום, אוכל גיד. אסור לאכול, הכל יכולים לנסר גיד הנשה. ולוקחי משום, מבשל בשר בחלב, כמו שכתוב בתורה, לא תבשל גידי בחלב אמו. ולוקחי משום, אוכל בשר בחלב. כתוב בתורה שלוש פעמים לא תבשל גידי בחלב אמו. למדו רבותינו שמה צריך להגיד שלושה לבין כאלו. אחד שלמד שאסור לבשל. השני שלמד אותי שאסור לאכול, אם אינו עניין לגופו לבישול, כי כבר למדנו, אינו עניין לאכילת בשר בחלב. אז למה כתוב לתבשל? בתורה להגיד לך דווקא בשר בחלב שהתבשלו יחד, אז הם אסורים מן התורה. ואם לא התבשלו יחד, אין בזה איסור התורה. למה כתוב לתבשל גידי בחלב פעם שלישית? ולומר לך שזה אסור גם בהנאה. אם כן, לוקח גם משום אוכל בשר בחלב, ולוקח משום הבערה, שהאדם הזה בישל את זה, הדליק את האש שלבשל ביום טוב, אז מילא הדבר הזה אסור. מקשה לו אביי לרבה, ואם כדי איך שאנחנו אומרים, הועיל, ההבערה לא לחייב, הועיל דחזה לצורכו. למה הוא מתחייב בכך שהוא יבעיר את האש? הרי באותה שעה שיבעיר את האש, הוא יכול אמנם להשים את ה... זה הייתה מטרה שלו, בשביל להשים פה את גיד הנשה בחלב. אבל מכל מקום, הרי הוא יכול היה להשתמש בזה לצורכו, להתחמם כנגדו, להשים סיר אחר של אוכל כשר. אם כן, מדוע הוא לוקה? אמר לי, אתה צודק, באמת טעות. לא לוקה משום הבערה, אלא פיק הבערה ועיל גיד הנשה של נבלה. כאן מדובר שגיד הנשה זה היה של איזה פרה שמתה, נבלה. ולכן זה האיסור החמישי. שאלו, אמר לו, אבל והתני רבי חייא, לוקחין שתיים על אכילתו, ושלוש על בישולו, ואם אית שלוש על אכילתו מבעלה. אמר לו, הרי רבי חייא אמר, שיש פה שני לבין על האכילה שלו, ושלושה לבין מתוך הדברים שהזכרנו, על הבישול שלו. מה זה? בוא נחזור להסתכל בתוך שון הדברים למעלה. כתוב, לוקח משום מבשל גיד, זה עבור, לוקח משום מבשל גיד ביום טוב, זה איסור לתעסקו מלאכה על הבישול. ולוקח משום אוכל גיד, זה על האכילה. ולוקח משום מבשל בשר וחלב, זה שתיים כבר על הבישול. ולוקח משום אוכל בשר וחלב, זה שתיים על אכילתו. ולוקח משום הבערה, דהיינו יש פה כבר שלושה לבין. יש פה שלושה לבין שהאדם הזה עובר משום הבערה, ושתיים על האכילה. ואם כן ביחס זה להפך. אם אתה אומר בגלל שזה נבלה, אישסו באכילת נבלה, אם כן יש פה סך הכל שלושה לבין באכילה. בריתה למה למדנו? לא, אדרבה, רבי חייא אומר, יש פה רק שתיים באכילה בלבד. אמר אותה צודק, אלא פיק הבערה ועיל עצי מוקצה. כאן מדובר שהעצים האלה היו מוקצים, בכלל לא היו מיועדים בשביל בישול להפייה. הוא יעד אותם בשביל בניין וכדומה, פתאום ביום טוב הוא לקח אותם והשתמש בהם, לכן יש פה לוקה שלושה על ההבערה שלהם. מה עם אחד מהם? זה עניין של עצי מוקצה. כשאל אביי, וכי מוקצה זה איסור דאורייתא? אמר לו, כן, דכתיב, והיה ביום השישי לגבי המן נאמר, והכין את אשר יביאו. כי למען מכאן שחייבים להכין הכל מערב יום טוב, ומילא מערב שבת, ומילא האדם הזה שלא הכין הכל קודם לכן, העצים האלה היו השיח את עצומם, הוא חשש לבניין, מילא יש בזה איסור, ואז הרתה, טוב, וכאן למדנו קצת עשה, איפה לומדים את הלב, איפה כתוב יש פה לב, כתוב לא תעשה כל מלח, מלח כל דבר שהוא לא ראוי לך, יש בזה כלול בלב של כל מלח שאסור לאדם לעשות אותו. אמר לו, והאת הוא דאמרת, בעי מיניה מרב חסדה, ואמרי לה בעם ואמר לה, בעם מיני מרב הונה, הביא שה מאפר ושחתו תמיד ביום טוב, מהו? ואת אמרת לן, עלה שה ולא תבכו, אחד ולא מעשר מן הצום ולא הפלגס, מן המאתיים מותר שתי מאות שנשתרו בבור, מכאן עולה שבטלה במאתיים, משקי ישראל המותר לישראל, כאן אמרו אין ואין שכים לתבל, יכול להבין מוכסה, אמרת מה תבל מיוחד שיסור גופו גרם לו, אף כל שיסור גופו יסרה מוכסה שאין יסור גופו גרם לו, אלא איסור דבר אחר גרם לו, ויאמר איסור מוכסה דאורייתא, מה לאיסור גופו, מה לאיסור דבר אחר, נפוש. אומר לו, איך אתה אומר שאיסור מוקצה זה דאורייתא? הרי אתה סיפרת ששאלו, שאמרת, שאלתי את רב חסדה. ויש אומרים שהוא אמר, שאלתי את רב הונה. מה הוא אמר? הביא שה מאפר. אפר זה אגם שימצא רחוק. בדרך אדם שם את זה שם ביד הרועים, ונותן להם חודשים להיות שם, תקופה ארוכה. אדם דרך המסיח דרתו מהם. פתאום הביא שה מתוך האגם שם, ושחט אותו בשביל קורבן תמיד ביום טוב. מה הוא? האם בזה איסור או לא? ואתה אמרת, הוא לא פשט, אני פושט את הספק. מה פושט את הספק? כתוב בפסוק, אומר רשי, בדיבור המתחיל, סבלות הבכור, אומר רשי, מתניתי, זה ברייתא, ודר שקרד יחזקאל, הברייתא דורש את הפסוק יחזקאל, מה כתוב פסוק יחזקאל? כתוב לגבי הקורבנות כך, ושא אחת מן הצום, מן המתה, ממשכי ישראל, זה לשון הפסוק. התנא דורש פה כל מילה ומילה. אומר מה שכתוב, שא, אומר התנא, משמע שא זה שם כללי, כולל בן זכר, בן נקבה. ואם כן, לא את הבכור, אסור לקחת בכור, להביא אותו עבור קורבן התמיד, מדוע? כי בכור חי לו דווקא זכר. מה שכתוב, שא אחת, אחת, משמע שהיא עומד בפני עצמה, ולא תיקח את זה במה שהייתה מעשר, ותקריב אותה בתוך קורבן התמיד. למה? כי הרי מעשר זה משמע שהיו איתו עוד לפני זה, כמה ביחד, בלי זה לא יהיה מעשר. מן הצון, משמע בלמעט, לא כל הצון, מה זה בלמעט? ולא פלגס. למה? מה זה פירוש הדברים? אומר רש"י, כבש זה עד גיל שנה. איל זה מגיל השנה השנייה שלו ומעלה. בחודש הראשון, בחודש ה-13 לידתו של הכבש, זה בעצם, הוא לא נקרא לא כבש ולא איל. אי אפשר להקריב אותו לא בתור דברים שהם חויבים להקריב בהם כבש, ולא דברים שהם ראויים להקריב בהם אך ורק איל. זה נקרא פלגס. מן הצום בפסוגיך ולא פלגס. מן המתיים, מה, זה כבר לא מדבר על הקורבן עצמו, אי אפשר להגיד שנדבר על השה, ודאי נדבר כאן על הנסחים. מה זה מן המתיים? ממותר שתי מאות שנשתיירו בבור. כלומר, שיש לאדם הזה הרבה חולין, והדבר הזה מותר. כמה יש שם הרבה חולין? יש שם 200. למה צריך להיות שיש שם כל כך הרבה 200? צריך לומר בגלל שכנראה התערב שם איזה איסור הכי חמור עורלה, התערב שם, ואז זה בטל רק ב-200. זה אומר, מן ה-200, ממותר 200 שישתרו בבור של היין. מכאן, לעורלה שבטלה ב-200. כמובן, זה רק רמז וסמך, זה לא הכוונה מכאן. לא שלמדו זה מכאן, אלא מכאן מצאו סמך חכמים. מה שכתוב הפסוק ממשקי ישראל, משמע שדבר זה מותר לישראל. מה דהיינו? מכאן אמרו, אין מביאים נסחין מן הטבל, כי זה אסור לישראל. יכול אולי, הייתי אומר, לא יביא אפילו גם מן המוקצה. אמרת, לא, תדרוש ככה. מה הפסוק אומר משקי ישראל? משקי שראו לישראל, להפוקי טבל. כמו שטבל, המשקי הזה בעצם הוא איסור גופו, אף כל שנאסר מחמת גופו. אבל אם זה דבר שהוא מוקצה, שהאיסור שלו רק דבר אחר גרם לו, זה לא מצד עצמו הוא אסור, אלא בגלל שהיום שבת, לכן זה מוקצה. אז בזה, בזה הפסוק לא שלל את זה, וזה מותר. עד כאן. מרבי אמרת, איסור מוקצה דאורייתא. אז אם כן, מה ההבדל אם זה איסור מחמת גופו או מחמת דבר אחר? בסיכום, הפסוק, התורה הקדושה אסרה את זה, אז ברור שיהיה אסור להביא את זה לעבור בית המקדש, עבור זה, להביא קורבן. נסביר כערה קצרה, מה הכוונה מוקצה אסור מדאורייתא? לא הכוונה היא טלטול של מוקצה, זה בוודאי רק דרבנן. הכוונה היא השימוש והנאה מדבר שהוא מוקצה, בזה יש מחלוקת לפי דעת רבה, שבדבר הזה איסור תורה. נמשיך קשה הבאה של הגמרא, מקשה הגמרא ועוד אומר לו אביי, הרי אתה עצמך אמרת חילוק מלאכות שבת, חילוק מלאכות יום טוב, מה הפירוש? אדם שעשה שתי מלאכות בשבת, חייב על כל אחת ואחת. למרות שכתוב אתה עושה כל מלאכה, אין הכוונה עד שעשה כל המלאכות כולם מניין, שכתוב בתורה, פסוק אחר, לא תבערו שכל מושבותיכם ביום השבת. לכאורה, מה הפסוק בא להגיד? הרי בלב לכן יודע שאסור לעשות כל מלאכות שהיו במשכן. אחת מהם, הרי זה בעצם איסור של הבערת האש. למה יצא? אלא בא לומר לך, אפילו אם אתה רק מבעיר אש בלבד, יש בדבר הזה חיוב. יש לנו כלל שאומר, כל דבר שהיה בכלל, כמו כאן, הבערת האש הייתה בתוך הכלל שלא תעשה כל מלאכה. ויצא, מה יצא מן הכלל? ונכתב במפורש. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו, שכל אחד ממלאכות שבת, אם אדם עשה אותם, אפילו רק הוא, רק אותה מלאכה בלבד, חייב. עד כאן, זה הכלל המפורסם. הדבר הזה דווקא לגבי שבת, אבל לא לגבי יום טוב, למה? פסוק נאמר לו, תבערו שכמו שבותיכם ביום השבת. לגבי יום השבת, למדנו כאן חילוק של מלאכות. אבל לגבי יום טוב, לא למדנו חינת שחילוק מלאכות. ולפיכך, אם האדם עשה פעולה אחת, ובאותה פעולה עשה שתי מלאכות, אינו חייב אלא אחת. ואם כן, האדם הזה שלקח את עצי המוקצה האלו, ושם על זה את הסיר, והדליק שם את האש. עשה פה כביכול שני איסורים. איסור אחד זה ההנאה מעצי המוקצה. והאיסור השני של בישול גיד הנשה ביום טוב, שלא לצורך, עשה מלאכה, אסור. מכל מקום, כיוון שעשה פעולה אחת עם שני איסורים, אינו חייב אלא אחת בלבד. אז איך אתה אומר שלוקח שני לוין? כמובן, מבאר הפני יהושע, למעלה, זה לא היה קושיה, למעלה כשהסברנו שמדובר איסור הבערה, שאסור להבעיר אש ביום טוב, ויש פה איסור בישול גיד אנשי ביום טוב, ודאי למרות שפה שתי פעולות ביום טוב, לוקה פעמיים. למה? כי עשה כל פעולה בנפרד, כל אחד מעשה נפרד, חייב שתי לוין. כאן דיברנו על אדם שהוא עושה פעולה אחת. הסברנו מה זה איסור עצי מוקצה, ההנאה מעצי מוקצה. ומתי הוא נהנה? כשהוא שם את הסיר להתבשל. לפיכך, עשה שתי פעולות בבת אחת. הוא שם בו את הסיר להתבשל, גם מבשל ביום טוב שלא צורך יום טוב, וגם עובר פה איסור של מוקצה. שני איסורים בפעולה אחת, אינו חייב אלא לב אחד, ואם כן, איך אמרנו? שני לוין, ככה מקשה אביי לרבה, אלא מראה מתרצת תירוץ שלישי, אפיק הבערה ועייל עצי השירה. באמת, הלב החמישי זה לא עניין של הבערת האש ביום טוב, אלא בגלל שמדובר כאן בדבר שהוא היה, איזה עצים הוא השיג, עצי השירה, עצים שעבדו אותם לשם עבודה זרה. והזהרה מאיפה? לומדים את זה מהפסוק, ולא ידבר בידך מאומה מן החרם, יש פה עוד לב. מה לרבה חברי דרבה לאביי, אם ככה צריך לרקות שני לבים, למה? נרקו נמים משום ולא תביא תועבה אל ביתך, אז אם ככה צריך להיות שישה, למה אתה נאמר רק חמישה? אלא פיק הבערה ועייל עצי הקדש, והזהרה מאחה, ואשר הם צריפון באש, לא תעשון כן, לא תעשון כן לאשם אלוקיכם. אלא אומר שאדם הזה הסיק ובישל את אותו התבשיל גדי גיד אנשי בחלב ביום טוב, ומה עשה את זה בעצי הקדש? ואיפה למדנו מכך איסור? כתוב התורה את אשר הם, עצי עבודה זרה, תשרפון באש. סמיך לה, לא תעשון כן השם לוקחם, שאסור לבער עצי הקדש. והאדם הזה שעשה את זה בצורה כזאת, עבר על הלב החמישי. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.